מעיד צדקניה עתני, כחתן יכהן תאר, וככלה תעדך אליה. כי כארץ תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח. כן, אדוני אלוהים, נצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. למען ציון לא יחשה, למען ירושלים לא ישקוט, עד יצא כנגה צדקה, משום עתה כלפיד יבער. אומר הנביא ישעיה, ישראל סוף סוף קיבלו את הנחמה. הרי בתחילה נתן להם את הנחמה ולא רצו להתנחם. אני הסוערה לא נוחמה. עכשיו אמר להם אנוכי אנוכי ומנחמכם. הפעם ששמעו שהקדוש ברוך הוא בעצמו הוא המנחם, עמדו ישראל ואמרו סוס אסיס בשם. שואלת הגמרא למה כפול? סוס אסיס? מספיק פעם אחת. סוס, מה זה אסיס? מה זה סוס אסיס? אז יש ביאור אחד שישמחו, אנחנו נשמח בשמחה שלנו, וגם אחרים ישמחו איתנו. פירוש נוסף, אנחנו נשמח בקדוש ברוך הוא, שהוא יגלה את אורו עלינו, אז אנחנו מבקשים בראש השנה, ותמלוך אתה והשם אלוהינו מהרה על כל מעשיך, ואסיס, שהוא ישמח בנו, כי עדיין הקדוש ברוך הוא לא שמח במעשיו. תראו מי שיקח את ספר התנ"ך כולו, עם כל הדברים, הסיפורים היפים שיש שם בתנ"ך, הכל יפה, אבל הדברים החינוכיים שקרו, הרבה עגמת נפש יש בתנ"ך. ספר במדבר, כמה מלחמות, כמה קצתות, כמה מריבות. פרשת קורח, פרשת המרגלים, מעשה העגל, דיברו על המן, המים, היה כל הזמן היו דברים לא טובים. פרשת חוקת, משה רבנו מכה את הסלע ונענה שלא נכנס לארץ ישראל. כל הספרים, ספר יהושע זה מלחמות, איך כובשים את הארץ, ספר שופטים, איך הגויים מחבלים בנו מדי פעם. עומד שופט אחד ושופט שני, פעם שופט אחד 3 שנים, אחד 25 שנים, אחד 40 שנה, דבורה הנביאה, יש מלחמות. מעניין תמיד שיש אישה בראש, יש מלחמה, זה גם... אז יש בעיות. שמואל הנביא גם כן, אתה קורא איך הוא ממליך את שאול, ואחר כך יש מלחמה עם שאול ושאול עם דוד. ודוד לא היה לו מנוחה יום אחד, הגמרא אומרת שאפילו חלום אחד טוב לא חלם בחיים שלו. בלילות שלו הכל היה מלחמות, קצתות, מערבים, התנגשויות, השם ישמו. חלום אחד טוב לא חלם. ואחרי זה היה בזמן שלמה שקט, אבל עוד פעם, רחבעם נקראה ממלכה, ושוב אתה קורא את ספר מלכים, זה עורק בזה, וזה נלחם עם זה, ובחוץ. פעם מלחמות פנימיות, פעם מלחמות חיצוניות. עד שנחרב בית המקדש. מה היה בבית שני, מה היה? גם לא היה שקל. אומר המהר"ל, תדע שהקדוש ברוך הוא עדיין לא שמח בעולמו. מתי הוא ישמח בעולמו? לעתיד לבוא כשיבוא מלך המשיח. ולמה זה דומה? הוא אומר, זה דומה לאדם שבונה בניין. אז הוא הולך, קונה מגרש. עכשיו אתם יודעים מה זה, עד שקונה מגרש, יש תב"ע ועורכי דין, והמוכר חזר בו ומתברר שיש שם הערת אזהרה, ויש המון צרות. הנגיד שבסוף גמר את כל התהליכים, ונו המגרש על שמו. עכשיו צריך להביא קבלן חפירות. מחליפים 7-8 קבלנים, זה במקרה הטוב. עד שמתחילים את העבודה, והעבודה נעצרת באמצע, עושים, נו, בונים תשתיות, בונים את השלד, ואחר כך, וזה בניין ענק, אז צריך פה עבודה רצינית, והאדריכל באמצע מתחלף, והוא, אני יודע, מהנדס מת, ומישהו בינתיים מתאבד, והוא הלך לפינלנד, ירה בחברים שלו, וכל מיני, קורה באמצע כל מיני דברים. בסוף מה קורה? בונה את הבניין, בונה את הבניין, עכשיו צריך את הפנים, גמר, עובדים, 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 כל הזמן עובדים. עכשיו זה בעל הבית, מה המטרה שלו? לא זה לא המטרה הבנייה. המטרה שלו בסוף לסיים את הבנייה ולהיכנס לתוך הבית. לבוא עם הבני הבית ועם הריהוט ועם כל הדברים ולהיכנס, להיקח את החדר שינה שלו, וזה את הסלון, וזה את המטבח, וכל אחד את המחסנים, וכל אחד את מה שיש לו, מה ששייך לו. הוא אומר, תדע שעד עכשיו העולם עדיין בתהליכי בנייה. ואנחנו בתהליכי בנייה. ביום שיבוא משיח, ואז יחיו המתים, ויבנה בית המקדש, ואז כתוב, ישמח השם במעשיו. זה לעתיד. ואז תהיה השמחה האמיתית. ואז יקומו כל המתים, וכל אחד יבוא ויטול שכרו, והכל יושב על מקומו בשלום, ואז תהיה שמחה שלמה. לכן אמר הנביא, סוס אסיס באדוני, תגן נפשי באלוהי. ולמה באשם? מה עניין אסיס באשם? סוס אסיס. מה עניין באשם? עיקר השמחה רבותיי זה לימוד תורה. כי כל העולם הזה הבל. תדעו, כל הנאה שהיא בעולם, אבן העזרא כותב, זה כמו הנאה של ילדים קטנים. הוא אומר, אבן העזרא היה פסיכולוג גדול. הוא אומר, כולנו כמו תינוקות, רק יש ילדים קטנים בגיל 3, ויש ילדים קטנים בגיל 70. וכל אחד עם הצעצועים שלו, והדמיונות שלו. הילד הקטן לוקח מקל, ורוחם עליו, והוא חושב איזה גמל, הוא מנהיג איזה גמל, ואיזה גדוד של צנחנים, והוא עושה קולות גם כן, כל מיני זה, משמיע רעשים, ורוכב, אוסף אבנים, וזה בשבילו מטבעות יקרות ערך. הר אוסף זכוכיות, וזה בשבילו אבני חן. חן זה על זה הדרך. אומר הרב, בגר יותר, זרק את הזבדה שהיה לו, לוקח משהו אחר, מפלסטיק. בגר יותר, זרק את הפלסטיק, לוקח מתכות. התבגר יותר, מתחיל להשקיע בכסף, כסף ממש. וגם הכסף זה דמיון. מה זה נותן לו בסוף? כלום. הוא לא אוכל ולא שותה ולא נח ולא ישן ולא לומד ולא מתפלל, וכל הזמן הוא עבד של הממון. מה הממון עושה לבסוף? קובר אותו. הוא קונה רכב, הרכב הזה לא מספיק, צריך רכב יותר חדיש, יותר מצורצע. והוא קונה לו את כל הצעצועים, עכשיו צריך להתקין שם כל מיני דברי הבטחה, אביזרים של הבטחה, כל מיני צעצועים. הוא צריך למרק את האוטו ולשמן אותו ולקחת אותו למוסך ולבדוק אותו. הוא הפך להיות, הרכב היה אמור לעבוד בשבילו, הוא עכשיו עובד בשביל הרכב. וכנן גם כן הוא לקח אישה כדי שהאישה תקן לו את הבית ותנהל לו את העניינים. ותעזור לו, עכשיו הוא נהיה העוזר שלה. וכן על זה הדרך. גם ילדים, אותו דבר, היום אנחנו עבדים של הילדים. בקיצור, הבן אדם בסוף נהיה משועבד לכל העניינים האחרים, רק לא לנשמה שלו. מתי אשר גם אנוכי לביתי? זהו. מתי האדם נח? מתי האדם שקט ושוכח את כל ההבלי העולם? שיושב בבית המדרש ועוסק בתורה. דקה אחת של לימוד תורה, שווה אומרת הגמרא יפה, שעה אחת של תורה, מצוות ומעשים טובים, מכל חיי העולם הבא. תביא את הגן עדן עם כל התענוגים שיש שם, תדע לך שדקה אחת של לימוד תורה פה, שווה הכל. ועל זה אמר סוס אסיס בהשם, מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא יבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו. יבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא ילמד אותנו תורה. וכתוב על התורה, פיקודי השם ישרים ושמחי לב. תורת אדוני תמימה מחכימת פתי. אפילו פתי נעשה חכם בתורה. זה המעלה של התורה הקדושה. לכן אמר סוס אסיס בהשם, זה שאנחנו נלמד לעתיד, לבוא נלמד תורה, ואז האדם ישמח בקדוש ברוך הוא. אז למה כפול? כי יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב, אמנם זה מספר אותיות קבוע, ומילים שלא ניתנות לשינוי, אבל הפיאורים והרמזים והדרשות שיש שם אין להם סוף. והתורה שבעל פה שחידשו כל החכמים מיום שנברא העולם ועד עתה. והרבה מהם לא נכתבו אפילו, אז עבדו מהעולם. ויש מהם גם שנכתבו והכתבים עצמם עבדו. ולסוף, הכל עתיד לחזור, והכל אנחנו עתידים ללמוד ולדעת. ואז תהיה שמחה גדולה, ולמה? ואם תאמר לי, אז מה? אז אותך מעניין תורה, אותי מעניין דבר אחר, מדעים. זה לא ככה. התורה היא הנשמה של כל המדעים בעולם. אתה תרצה לדעת רפואה, תלמד את התורה, ובתוך התורה תדע את הרפואה. תרצה לדעת מדעי חלל, בתוך התורה יגלו לך את כל הסודות של מדעי החלל. אתה רוצה לדעת את ה... איך קוראים להם? הם אלה שעשו את ה... נו, חברים שלך משוויץ. כן, המחקרים, המאיץ, מאיץ חלקיקים. הכל יש בתוך התורה מאיץ חלקיקים. הם דחו את זה אגב, שמעת? תקלה, זהו. בח מן הג'אד עשה להם שם את הכל. פרסים, ידם בכל. אז כל החוכמות שבעולם יש בתורה. שלמה המלך. מאיפה ידע כל החוכמות? לא היה חוכמה בעולם שלא ידע. הכל למד מתוך התורה, הסתכל בתורה וראה את הכל. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הסתכל בתורה, הגמרא אומרת, בראשית ברא אלוהים, בראשית זה התורה נקראת ראשית, השם קנה לי ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. הסתכל באורייתא וברא עלמא, הסתכל באותיות התורה, ברא את כל העולם. אז אם כן, מכאן רואים כמה מעלת התורה היא חשובה. וזה לעתיד לבוא, תהיה השמחה ושלוות הנפש העיקרית שלנו, שאנחנו נדע את כל התורה ונבין אותה כמו שצריך. לכן אמר סוס עסיס בשם תגל נפשי בלוחי. עכשיו שימו לב, יש פה שם הוויה וגם שם אלוקים. שם הוויה זה רחמים, שם אלוקים זה דין. אז אומר סוס עסיס בשם הוויה זה רחמים ואלוקים זה דין. והלילה הזאת הלילה נברא העולם גם כ"ה באלול, לילה קדושה מאוד. צריך להיזהר מאוד מהכעס, שלא לכעוס, כמו בראש השנה. וגם כתוב בספרים, כך מביא הגאון רבן יוסף חיים בספרו לשון חכמים, להדליק חמש נרות, כנגד חמש פעמים אור שיש במעשה בראשית. ויאמר אלוהים יהי אור, ולהתפלל שיאיר השם את חיינו ואת נשמותינו ואת נפש ילדינו ונפש כל ישראל. זה האורה האמיתית, שזה האור שגנז אותו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא. זה נברא כמו הלילה הזאת. ולא לזכור שלא היה לילה ויום, עכשיו היה כמו יום. כי עדיין במעשה בראשית עד יום שישי, לילה ויום היו משמשים בערבוביה. התורה אומרת, היה ערב, היה בוקר, הכוונה, התחיל היום הראשון והסתיים היום הראשון. אבל עדיין היה אור, לא היה חושך. היה אור. מתי התחיל החושך? הראשון, זה היה מוצאי שבת. אחרי שבעה ימים ששת ימי בראשית. זה יצא מוצאי ראש השנה, כמו בעוד שבוע, כמו הערב. מוצאי שבת הגמרא אומרת, במסכת ברכות, למה אנחנו מדליקים נר ומברכים עליו באורי מאורי האש? שהאש הוא נקרא אור. האור נברא במוצאי שבת. מה היה במוצאי שבת? הגמרא אומרת פשוט מאוד, היה אז אדם הראשון אכל מעץ הדעת ביום שישי, והקדוש ברוך הוא מחל לו, הוא ביקש רחמים, מחל לו. ליל שבת היה אור, לא היה חושך. אז אור של ששת ימי בראשית שימש 36 שעות. איזה 36? 12 שעות של יום שישי, 12 שעות של ליל שבת, 12 שעות של יום שבת. מוצאי שבת, איך שנגמר השבת, שקעה חמה. פחד אדם הראשון. אמר אוי ואבוי, אשר בחושך ישופני. מי זה ישופני? הנחש יבוא. שנאמר, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אמר, בגלל ששרחתי וחטאתי, החשיך עליי עולמי, שם עתיד לבוא הנחש, חס ושלום להקיש, מיד נתן בו הקדוש ברוך הוא בינה. ולקח שני רעפים, רעפים זה סוג אבנים שיש בהם אש, והקישם זה בזה והוציא את האש. לכן אנחנו מברכים מוצאי שבת, בורא מאור האיש. אז אם כן, אז היה האור, זה האור של ששת ימים בראשית. עכשיו... היה אור, אבל היה גם חושך. הכל היה סדר. האור והחושך שימשו בערבוביה, כך אומרת הגמרא. לא שעה. כמו נורת ניאון מרצדת. זה כל אלה שעושים היום זיקוקים מעל הזה, זה גנבו משם. ביחד, כמו ברקים ברעמים, דולק נכבה, דולק נכבה, אין החלטה. כי עדיין אין את האדם הראשון, כי הוא המנהל של העולם. צריך לבוא לנהל את הכל. אז אם כן הוא אומר כעת, לא אור של סמס, את הסמס תלו ביום רביעי, אבל עדיין היה בלבול, אומרים לך, עד שבא האדם הראשון, והוא התפלל על הכל, והכל הסתדר במקום. אז אם כן יוצא איפה סוס אסיס בשם, תגן נפשי מנוהי, יש שם אלוקים, לכן במעשה בראשית תראו הכל אלוקים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור, וירא אלוהים את האור כי טוב. וירדל אלוהים בין המים אשר מתחת לרקיע וגם אשר מעל הרקיע. ויאמר אלוהים נעשה אדם. כל הזמן 32 פעם שם אלוקים. עד אשר ברא אלוהים לעשות, אין שם הוויה. כל הפרק הראשון אין שם הוויה. אחרי זה כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבה לעם, ויום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. שם הפעם ראשונה נזכר שם הוויה. מה קרה? אומרת הגמרא שבהתחלה ברא את העולם בדין. כי השמאל הוא שולט, הוא הראשון היה. אבל קראה שאין העולם, לא שהוא חשב וחזר בו, הוא רצה להוכיח לנו שאי אפשר לנהל עולם עם דין, עם כל הזמן משטר, עם ממשלת חירום, עם הקפדה, עם עונשים, אי אפשר. חייבים לפעמים להעלים עין, צריכים להנהיג גם חסדים. לא כל הזמן דין. מיד שיצף מידת הרחמים. אז אם כן יוצא פה למשל, יום ראש השנה, איך אומר הזוהר, קראנו היום בחוק לישראל, מיד דין שולט בעולם, תחילת שנה. יצחק אבינו שולט. זה סכנה. לכן יום ראש השנה זה יום הדין. שתדל האדם לקום בנצח המה. השנה, שלנו זה מאוחר מאוד. גם עדיין צעום חורף. לצחמה זה מוקדם, דווקא מאוחר מאוד, 6:30. להיות ער כבר לפני כן, ולהשתדל אפילו בעלות השחר לקום. שיכול, פלל בנץ, זה דבר הכי גדול. ואז יהיה ער, חצי היום הראשון, אסור לישון. כשישן, הגמרא אומרת בראש השנה, דמיך מזלי קודש אתה. במינן המזל שלו ישן כל השנה. לא אותו כשמן הוא רדום. אז זה, לכן האדם יהיה ער בראש השנה, ישתדל להיות ער. הלך לישון מוקדם, שנה קצת, זה אולי התחיל העולם, התחיל מחדש, התחיל עולם מתוקן. אז בראש השנה יש דין, אז מה צריך לעשות? תוקעים בשופר, ואז מתעורר אברהם אבינו ויעקב אבינו מכאן, ויצחק בינתיים, במידת הדין נרגעת. וזה הסוד של ראש השנה. פה עמד שוס עשית בשם, זה שם הוויה שהוא רחמים. תגן נפשי באלוהי, זה שם אלוקים שהוא דין. כלומר, גם שם אלוקים. ואז מה הסיבה? הוא אומר, כי לבישני בגדי ישע. מאיר צדקה יעתני. מה העניין בגדי ישע לכאן? אומר המדרש דע, שבעולם האמת, אדם לא יכול לבוא לשם כמו שפה, לא שייך שאדם יבוא ערום או בלי בגדים או חצאי בגדים, ייכנס לאיזה חתונה או לאיזה אירוע, יגרשו אותו. עכשיו אם תבוא לקינג דיוויד, תרצה להיכנס שם לארוחת ערב, עומדים שם מלצרים ושומרים ומאבטחים עם כפפות. ואם אתה לא לבוס כמו שצריך, או הנעליים שלך לא כמו שיבוא עם נעלי בוסטר, או פוטין, או כל מיני זה, גרשו אותו. פה צריך ללכת לפי הכללים, אם אתה לא לבוש כמו שצריך. מכאן זה כמה מוסר צריך ללמוד, שליח ציבור, שעומד להתפלל, לא יבוא בלי שרבולים, או שרבולים קצרים, או איזה כיפה קטנה לקישוט, בצד שלא רואים אותה. השם ישמור זה ככה מתפלל, זה שליח ציבור, זה פרקליט שלנו. צריך שיהיה לבוש כמו שצריך, בפרט בראש השנה. בפרט בימים נוראים, בכל שכן גם בסליחות.
סליחות, לא, זה לא מעשה ילדים. היום זה עשו מזה כאילו זה איזה קומפוזיטוריה. איזה ילדים באים, זה שר את הקטע הזה וזה, וזה שקורה ביעבור. זה לא החלוקה פה, כל אחד עושה תחרות להשמיע את הקול שלו. הבאים לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. באים, צריך להעמיד מישהו שהוא ראוי לבקש לנו סליחה. שיהיה חזן הגון. הוא אצל האשכנזים, מקפידים על זה עד היום. שהוא מתעטף בתלית, ואפילו בלילה. רק לא מברכים עליה. אפילו יש לו בגדים ארוכים, מה שיש לו, על זה לובש תלית. צריך להיות שליח ציבור שיהיה. אז אנחנו, אין לנו תלית, לא צריך תלית. אבל לפחות שאדם יהיה לו בגדים כמו שצריך, שעומד לפני המלך, לא ילך ככה כמו איזה, אני יודע מה. אז לכן אמר, כלבישני בגדי ישע, הנשמה של האדם גם יש לה בגדים. הזוהר הקדוש פרשת ויקהל אומר, תדע שיש שני גן עדן, יש גן עדן תחתון ויש גן עדן עליון. גן עדן תחתון, הפתח שלו במערת המכפלה. אז מה זה הר הבית, שער השמיים, זה שני דברים. אנשים לפעמים מחליפים ביניהם, לא שמים לב. הר הבית, שם השער שכל התפילות שלנו עולות. עכשיו לדוגמה, לילה, התפללנו ערבית, תפילת ערבית עולה דרך השער והר הבית. מחר בבוקר שחרית, שחרית הזו עולה דרך הר הבית. ואפילו יהודי בקצה העולם, יש מסדרון בתוך הרקיע כמו חלון שרבול, מעביר את התפילה שלו והיא עולה לשם. עכשיו עומד אותו מלאך של אותה מדינה, איפה הוא ברומניה, ביוון, צ'כיה, גובה מס מהתפילה שלך. אז לכן לא משתלם להתפלל בחוץ לארץ, תפלל פה. שם אותו מלאך שהוא שר של אותה מדינה, זה לא גבריאל או רפאל, מה יודעים מה זה גבריאל? יש לו שם כל מיני שמות, סטפן, וסחרטין, אני יודע איזה שמות, השם הצילנו. אלה הם לוקחים בהם אנדרי וכולי, הם לוקחים, לוקח את התפילה שלך, פעמים מוריד חצי, ואחר כך בחזרה שיורד השפע, גם משם הוא מוריד עוד חצי. פעמים מעלים את הכל. לא קרה כמה פעמים שהמטען שלך במטוס נעלם, כל סיכן את זה הם לוקחים. אז אם כן, אדם לא טוב. פלל פה בארץ ישראל, תפילה פה בארץ ישראל, אז זה עולה דרך שער השמיים שבהר הבית. אבל תפילות על קברי הצדיקים, אז אתה מבקש על קבר איזה צדיק שיהיה, אפילו רבי שמעון בר יוחאי, שמואל הנביא, רבי עקיבא, רבי מאיר, או כל מיני בקשות שאנחנו מבקשים, והנשמות שלנו יורדות אלינו בערב שבת, אלה עוברות דרך מערת המכפלה, שער גן עדן. נשמות המתים, אחרי שמסתלקים מהעולם, עוברים משם. לוקח לנשמה 7 ימים, אז היא עולה. הנפש נשארת 12 חודש. לכן הבן צריך להתאבל על אביו 12 חודש, כי הנפש נמצאת פה. אחר כך היא עולה למעלה. אבל לא יכולה לעלות אם אין לה בגד. אם היא ערומה, אוי ואבוי. לכן אם אדם ראה מת ערום, שנצילה. זה הכי קשה. ערומה והפסוק במשפטים, תראו פרשת משפטים כל הזמן מעריך שם. כי כסותו לבדי, שמלתו לאורו במי ישכב, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. אם חבול תחבול שלמת רעיך, בו השמש תשיבנו לו. מה זה שלמת רעיך? הנשמה שנתן לנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה עם בגד, ובגדו בא. והאדם שעושה עוונות, חטאים, הוא קורע את הבגד. פעמים הוא עשה חטא קל יותר, הוא לא קרא אותו, אבל זיהם אותו, תינף אותו. בלילה הנשמה שלנו עולה למעלה, לפני חצות, היא צריכה לתת דין וחשבון, והיא מתביישת. שמה איזה קטם, אז היא מכסה אותו. איזה קרע, אז היא מתקפלת אותו. אז היא עולה למעלה, כדוש ברוך הוא מכניס אותה שם, מרחם עליה, נותן לה בגד אחר. אחרי בבוקר אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, מלביש ערומים. לפעמים היא מקומטת, מלוכלכת. אז הוא נותן לה בגד מגוהץ, הוא מנקה לו את זה. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, ונותן ליעף כוח. לכן כל בוקר אנחנו מברכים את הברכות האלה. ואפילו אדם לא ישן. כיוון שהנשמה שלו בלילה עלתה. אבל מה קורה בסוף? ביום האחרון. האם הוא עשה סוף לזה או לא עשה? אז הוא כל הזמן חי באשראי. אשראי וטוב לך. אז הוא לווה ולווה ולווה ולווה, השאלה מה קורה בסוף. אם הוא עשה מצוות ומעשים טובים ושב בתשובה והגיע הסליחות וראש השנה והוא תיקן את מעשה, בסדר. אז הוא כעת יש לו בגדים משלו. אם לא, אז הוא כל הזמן לוקח בגדים של אחרים. וכשהוא מת, הוא עבום. זו הסיבה שאת הגבר עוטפים בתלית. אישה לא צריכה. אישה הדין שלה מאוד קל בשמיים, תדעו. הנפטר, שבדיל גדול בין גבר לבין אישה. האישה אין עליה חיוב, כי היא לא חייבת ללמוד תורה. ואין לה את החטאים שיש לאיש. והאירורים רעים ומחשבות וכל הדברים האלה. אבל הגבר, הוא יש לו את כל הבעיות שבעולם. כן, צריך לעטוף אותו בתלית, חוץ מכם. ולא קוברים אותו עם התלית. הכך בא נשמה. שאלה, הוא עשה מצוות? יש בגדים. לא עשה מצוות, הנשמה ערומה נשארת פה. עד שצריך לרחם עליה כמה קדישים, כמה השכבות, מי יודע כמה דין יעבור עליו. והם יפרעו ממנו. יש חיבות הקבר, רגעים, נעם, וכל מיני השם ישמור. שבעה דינים יש. ככה אומר הפסוק, שבע זמנין יחלפון אלוהי. זה בדניאל, שם הוא מתאר, הנשמה עוברת שבעה שלבים עד שהיא מגיעה למקום של מנוחתה, הלא פשוט. אז הוא גומר את הכל, ואז הוא עולה למעלה, יש לו בגד. עכשיו רגע, יש גן עדן תחתון, ויש גן עדן עליון. גן עדן תחתון, שם יש מה שכתוב. כל מיני מעדנים וגנים ופרדיסים, מנפיחי גני, זלו בשמיו, יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו. באתי לגני, אחותי חלה, ראיתי מורי עם בשמי, אכלתי ערי עם דבשי, שתיתי עני עם חלבי. יש שם הכל, כל מיני מעדנים. דומה לעולם הזה, זה הנפש. גם שם היא צריכה בגד. ממה נעשה הבגד? מצוות ומעשים טובים כמו צדקה. או כמו הנחת תפילין, כיבוד אביהם. מזוזה, ציצית, אז יש לו בגד לנשמה שלו. זה לנפש, זה פה בעולם התחתון, בגן עדן התחתון. אבל הנשמה היא לא יושבת בגן עדן התחתון, היא צריכה לעלות למעלה לגן עדן עליון, לבית אביה, אצל הקדוש ברוך הוא. גם היא צריכה בגד, איזה בגד יש לה, אומר הזוהר פרשת ויקהל, לימוד תורה שאדם לומד. אם הוא למד תורה ויש לו מה להגיד שם, כי הוא לא יכול שם לעלות סתם, אם הוא לא יודע איזה פרק תהילים, איזה פסוק, איזה פירוש, איזה ביאור, איזה גמרא, איזה משנה, איזה הלכה, איזה זוהר, איזה משהו שיודע. וכמה שיודע יותר, הבגד יותר מאיר ומזהיר. וכמה שיודע יותר, הוא יושב בשורה יותר קרובה לקדוש ברוך הוא. וזהו מה שהוא צריך, אז צריך בגד. זה שאומר פה הנביא, כי בישני בגדי ישע, בגדי, שני בגדים יש. יש בגד של הנפש, זה נעשה מהמעשים בפועל שעושה פה בעולם. הולך לבית הכנסת, הזיע לכבוד שבת. לכן הוא אומר לך, הם לא רוצים שילך לגן עדן, הוא אומר, תן לה אצבעות ללכת במקומך. זה טעות. תעבוד אתה, תכין אתה, תקנה אתה. אז זה בישן בגדי ישע. יש בגד שעשוי מהמצוות, ויש בגד שעשוי מלימוד התורה. מעיל צדקה יעתני. זה מעיל של צדקה. וכאן למדנו שמצדקה עושה לו מעיל. איפה ראינו? הפסוק אמר, וילבש צדקה כשריין. מה זה צדקה כשריין? אומרת הגמרא, אל תזלזל אפילו בפרוטה אחת שנתת לצדקה. מה השריין הזה? כבר אז היה, לפני 2000 שנה, שכפץ. היו לובשים בגד מיוחד של שריון, שהיה יוצא לקרב. אז ממה זה עשוי? עשוי קסקסים קסקסים של נחושת. כולו שורות שורות של נחושת. כל, הכל. גם על הזרועות. עכשיו למה? כדי שיוכל להתקפל, יוכל להתקופף. אחרת אם זה פלטה של ברזל לא יכול גם לשאת אותה, גם מזה. ואז היו מושכים את זה גם בשמן, כדי שאם יבואו חיצים, או רומחים, או סכינים, או מה יתחלקו. איך היו עושים? אחרי הפסוק אומר, מגן שאול בלתי משוח בשמן. שאול היה גיבור, לא פחד. הוא לא היה מושך בכלל בשמן את המגן שלו, אבל שאר האחרים היו עושים מושכים בשמן, כדי שאם יבוא חץ, תחלק ויפול. ואז היה לובש את זה. הגמרא אומרת, הקסקסים האלה אולי יש 40,000 קסקסים. נעשה כל השריין מזה. קסקס לקסקס מצטרף לחשבון גדול. ככה צדקה. אדם נתן מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד, 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 מצטרף לחשבון גדול, נעשה לו מזה בגד, שמה בעולם האמת. וזה מלווה אותו שם, באותו עולם. חיל אמר כי חתן יכהן פאר, וככלה תעדך אליה. לכן אמר, זה מעיל צדקה יעתני. מה זה צדקה? אומר, תדע, ממון שיש לאדם זה לא שלו. אבל צדקה שהוא נותן זה שלו. כתוב במדרש, היה פעם אבא ובן הלכו יחד לטייל בחיק הטבע. בעיני ראו צייד, היו 10 ציפורים שם על העץ. זה צייד קלע, יודע לקלוע. קלע עליהם, ירה על 4 ציפורים. נפלו 4, 6 עפו. אז הוא שאל האבא, שאל את הבן שלו, תגיד לי, כמה ציפורים היו? הוא אמר, 10, ספרתי. כמה נשאר? הוא אמר, נשאר 6. אמר לו, לא, נשאר 4. אמר, לא, 4 תפסנו. הוא אומר, זהו. 6 עפו, מי יודע אם הם יחזרו. זה לא, זה היה פה, זה, מי יודע אם תתפוס אותם. אז זה לא שייך להגיד נשאר, כי זה לא ביד שלך, זה לא ברשותך. ברשותך כעת יש 4 ציפורים. אמר לו, למה כוונתך? אמר לו, תדע. אדם נגיד יש לו 100 שקלים, 40 שקל הוא נתן לצדקה, אז מה הוא חושב? 40 שקל הלך, נשאר לי 60 שקל, לא נכון. 60 שקל הלך, 40 שקל נשאר שלך. למה? 60 שקל שאצלך בכיס, מי יודע איפה הם יהיו עוד בעת? מי יודע על מה תוציא אותם? מי יודע לאן הם, מה תעשה בהם? וגם יקנה בהם אוכל, יקנה בהם איזה דברים, בזבז אותם. זה לא שלו, זה הלך, זה עבר אצל המוכר של הסופר. הוא אומר, יש, מי זה יש? ההוא יש לו קופה, הקופה שלו יש. כמו הוא, חצי חינם, איזה חצי, איזה חינם, יש משהו בחינם. אז הוא אומר לו, הבנת? מה שנתת צדקה זה שלך, כמו שהיה מעשה עם רבי שמואל הנגיד. שמואל הנגיד היה גדול בישראל, גדולי יהודי ספרד. יום אחד היה יושב אצל המלך, הוא היה משנה של המלך. מלך ספרד יושב איתו בגן, ומדברים ומשוחחים ומקשקשים. המלך היה מקשקש, והרב היה עונה לו, ואומר לו דברי חוכמה. תוך כדי שיחה, דיברו על העסקים, והרי זה היום הכלכלה, מה שמעגל את הציבור. עולה, יורד, 700 מיליון, 700 מיליארד דולרים, כמה זה שחרר, כמה זה השקיע, כמה זה עשה. שאל אותו בתוך כך, תגיד לי, רבי שמואל, אמר לו, כן, כמה רכוש יש לך? אמר לו, אדוני, אני הולך, תן לי 5 דקות, אני נותן לך את החשבון. הוציא פנקס מהכיס, רשום שם כל ההכנסות וההוצאות שלו והכספים והעסקים. עשה חשבון, תוך 5 דקות, אמר לו הרב, אדוני המלך, 100,000 זהובים. איך אתה מדבר שטויות? אני יודע ש100,000 זהובים לבד זה שווי הקרקעות שיש לך. שלא לדבר על הפרות, לא לדבר על היקבים, ולא לדבר עוד על הסופרים ותחנות דלק, ומה שהיה להם אז, כל מיני צון ובקר ורכוס. אמר, אדוני המלך, אתה שאלת אותי מה יש לך? לא כן. אז למי אני שאלתי? למישהו אחר? ודאי לך. אמר לו, אדוני המלך, זה מה שיש לי, זה מה שאתה אומר, זה לא שייך לי, זה כרגע ברשותי ובניהולי, אני לא יודע מה יקרה עוד דקה. אמר לו, אז מה זה המאה אלף שם? אמר, 100,000, מה שחילקתי עד היום צדקה. זה שלי. מה שאני חילקתי והקמתי מוסדות ונתתי לעניים ואכלתי רעבים וריפאתי חולים ועשיתי בזה חסדים עם אחרים, 100,000 זהובים, רשום אצלי בפנקס. תבוא יום פקודה, שאלו אותי בשמיים, נגיד להם, הנה כך וכך. לא שחייב האדם לרשום בשמיים, יודעים. אבל הוא הרב רצה לרשום לעצמו כדי שידע תמיד מה החשבונות שלו. אז אם כן יוצא, זה שלו, זה שייך לאדם. לכן אמר, מעיד צדקה יעתני. ואז כשאדם עולה למעלה עם הצדקה שהוא עשה, כי חתן יכהן פאר, חכלה תעדך אליה. מה פירוש חתן יכהן פאר? אלא יש חתן שלפעמים, הוא נגיד הלך לישון, אז הוא לבש את הפיג'מה, מי יודע שזה חתן? פעם חתן היה לבוש בגדים של חתן, 7 ימים ו7 לילות, איפה חתן? לא יוצא לרחוב בכלל. מה זה תראו בהלכה כתוב? לא אומרים וידוי בבית החתן. מה זה בבית החתן? לא בבית האבל ועליכם ולא בבית החתן. חתן לא יוצא מהבית שבעה ימים. ביום שבת, זה הפעם היחידה שיוצא. ויוצא רק עם ליווי של כל הקהל. בשבת היו הולכים אצלו הביתה, בערבית, פללים ערבית לשבת אצלו. בשחרית, פללים איתו שחרית, מסיימים תפילת שחרית, לוקחים את החתן ואת כל פמלייתו, הולכים בשירה ובזמרה לבית הכנסת. מוציאים את הספר תורה ורוקדים ושמחים ומעלים אותו לתורה ועושים איתו שמחה גדולה, מסיימים את ספר תורה, כל פנים שם מוסף, לא להטריח את הציבור, סביב תפילת מוסף, חוזרים איתו הביתה כולם, ואז הולכים לבית החתן ואוכלים שם. היום הכל נהיה קידושה רבה, איזה קידושה, איזה רבה. ואיזה פרוסת קוגל, ואיזה, אני יודע, איזה מעג'ון, ואיזה, אני יודע, זה סעודת חתן, בושה וחרפה. אנחנו אוכלים בשר וצון ודגים ויין וכל מיני מעדנים שבעולם, כל השבת היו שמחים עם החתן, והיה חתן לכהן פאר. זאת אומרת, החתן, אתה שהוא לובש בגדי פאר, כולם רואים זה חתן, והוא יושב בתוך הקהילה שלו, חופה מיוחדת. לפי ההלכה צריך לעשות חופה, הוא יושב שם, גם בבית הכנסת. יש חופה מיוחדת, ושם יושב החתן, בשני שושבינים, אחד ממינו ואחד משמאלו. כשהוא שם, כל הזמן הוא יושב כמו מלך בגדוד. מה הולך? מאיפה למדנו את זה? תראו בפרקי דרבי אליעזר, זה מובא גם בעבוד רבי נתן. מנהג גדול היה בירושלים. שלמה המלך כשבנה את בית המקדש, בנה שערים שערים. כל שער שבט אחד היה עולה, נכנס דרך אותו שער. הבנה עוד שני שערים. שאלו שלמה מה זה, אבל תכף כתובת. שער אחד היה כתוב לו עליכם שער האבלים. שער שני, שער חתנים. שער האבלים, כל מי שאבל, על קרובו לא עליכם, היה בא נכנס לשער הזה ויש שם ספסלים יושב. ואז כל ישראל שהיו באים בשבת לבית המקדש, עוברים דרך אותו שער ועומדים ליד האבל ואומרים לו, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ינחם אותו מהאבל. ושער חתנים, כל מי שהתחתן אותו שבוע, כמה יש בישראל, מתוך מיליון איש, היו מיליון איש עולים בשבת להר הבית. אתה לך יש מי יודע כמה, אלפים. זה 2,000-5,000 חתנים בשבוע. כולם נכנסים באותו שער, וכל ישראל עוברים. ואומרים להם, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ישמח אותך עם קלתך. תאריך את הימים ותראה ממנה בנים ובני בנים. והוא עונה, אמן. כולם, ככה כל ישראל היום ברכים את החתן. אז זה היה, מכאן למדנו שבשבת עושים שבת חתן. זה מפה יצא המנהג הזה. אחרי זה טעות, יש כאלה אומרים, לא רוצה לעשות, אלא אם כן, אז לא עליכם לפעמים הקרובים מחללים שבת. בגלל זה חללו שבת, השם ישמור יעשו נורא נוראות. זה עדיף שיברח. שאל אותי פעם חתן אחד, אמרת לו תברחו חוץ לעיר. לך סע לעיר אחרת, לך למלון עם הקלה, שזה תעשה לך שם, תזמין 5 ארוחות בשבת. תאכל אתה במקום שהם יאכלו. אתה אוכל שלהם בכל אחד. מה אין איזה? חללו שבת ויעשו שבת חתן, איזה חתן זה השם מצילנו. אז זה היה, מכאן למדנו, זה כחתן לכהן פאר, וכן ככלה תעדי חיליה. מה זה כלה תעדי חיליה? בזמן הגמרא, כלה הייתה לובשת 24 תכשיטים. תכשיט אחד היה על המצח. לא רואים כלה, היה כל זהב, תצוגה, כמו בובה עטופה בזהב. יש באוזניים, יש בחותם, בשפתיים, יש בה, יש ענק, זה היה כמו חונק, כמו אומרת חונק את הצוואר. הרי יש תליונים, יש כל מיני תכשיטים, יש צמידים, יש טבעות, יש נזמים, גם על הרגליים היה צמידים. וכן אז זה הדרך, 24 תכשיטי קלה, כנגד זה 24 ספרים יש לנו בתנך. כנגד זה במסכת שבת, 24 פרקים. כמה הקלה כשהיא עונדת את התכשיטים שלה, אז רואים קלה, וכולם מכבדים אותה. ככה נהיה לעתיד, הקלה תעדך אליה. ואמרו, מה יהיה? כי כארץ הוציא צמחה, וגנה זרועיה תצמיח. מה זה כארץ הוציא צמחה? אנחנו כעת בגלות, גמרא אומרת, אז לה ומדלדלה. תראו במסכת, זה גם היה השבוע, במסכת סוטה. מה עתיד להיות בעקבות דמשיחה, הוצפה יסגה. ואיך ידרדר הכל. שרו חכימיה למלווה כחזניה. חכמי הדור יהיו מה שהיה דור שעבר, חזנים, היום זה הרבנים. מה פירוש חזנים? מלמדי תינוקות. זה הרב, לא צריך לדעת הרבה הלכות. צריך להגיד איך אומרים את הפסוק הזה, ומתי אומרים הפטרה, ומתי הזכרה, ומתי עושים ברית מילה ופדיון הבן. זה מה שצריך לדעת. בארץ, לדעת כל מיני הלכות. רבי אמריקה פעם אמרו, מה צריך להיות בשביל שיהיה רב? לדעת את מספר הטלפון של הרב משה פיינשטיין. הרב משה פיינשטיין היה גאון גדול, חיבר ספר שו"ת איגרות משה. הוא היה יודע כל התורה בעל פה, והיה עונה על הטלפון 24 שעות ביממה. אין לו. אז כל רב, איזה קהילה, איזה עיר, יש לו איזה שאלה, מרים, ובא ישם, what do you say? What do you do? הוא אומר, מתצל אליו, הוא אומר, יש שאלה כזאת וכזאת, אומר לו ככה, אומר לו כן, אומר לא, הוא נהיה רבי. למה נהיה רבי? יודע את מספר הטלפון של הרב משה פיינשטיין. אני לא צריך לדעת. היה פעם, אני זוכר, היינו צעירים, ילדים, הגענו לבני ברק, לא יודע, היה איזה חנוכת בית של איזה בית מדרש שם. ראו שם רבנים, והכל היה רבנים. זה 20-30 רבנים גדולים של אז, דור שעבר. ראשי ישיבות, הגאון מפונוביץ', הרב שך עוד היה יחסית צעיר, כולם היו יושבים שם, והזמינו גם שם כמה מראשי המדינה באו, והיה גם, לא אשכח אותו, הוא היה חצי יהודי, שגריר ארצות הברית, אדגר פור, כך קראו לו. זה שגריר ארצות הברית, ישב ליד ראש הטקס במשרד החוץ. הוא יושב שם, אני רואה את הרבנים, שואל אותו באנגלית, אני עוקב אחריו, שואל אותו, זה, הוא אומר לו, זה שמו כך וכך. מה התפקיד שלו? ג'נרל רבי, צ'יף רבי. זה רב ראשי, זה ג'נרל רבי, זה ככה. הקלפת, הוא רואה, אומר לו, תגיד לי, זה יש במה אחד עם זקן גדול, גדול, ענק, מה זה, לא רואים כלום, רק זקן. זה היה רב יעקב לנדו, אבא של הרב לנדו של היום, הוא היה הרב של בני ברק. הוא לא מי זה? אומר לו, זה רב של כל העיר בני ברק. יואו, רב. הוא שואל אותו, מה זה הזקן הזה כזה גדול? אומר, זה ככה צומח. הוא אומר, אתה יודע, אצלנו באמריקה, הזקן הזה מספיק ל-200 רבנים. פה הכל על רב אחד. זקן כזה על רב אחד. היום, טוב שיש להם זקן. היום יש בלי זקן בכלל, יש גם נשים שלא צומח להם זקן. אז בקיצור, אומר הנביא, אומר תדע, אז יורדים, מדרדרים, והחזנים כמו מי יהיו, אומר כמו עם הדרה, כמו עם הארץ. עם הארץ נהיה חזן. ומה עם עם הארץ? אומר, אז לא, הוא מדרדלה, גם עם הארץ של עכשיו יותר גרוע. כמו שאמר הגאון מבינה, למה כל שנה מדפיסים אגדה של פסח חדשה? מה זה לוח שנה? כל שנה יש אגדה של פסח חדשה, ואתה יודע למה? שנה שעברה, החכם של השנה זה הרשע של שנה שעברה. אז זה לא מועיל, זה יצא לפנסיה. החכם איפה עלה למעלה? הרשע של שנה שעברה נהיה חכם כעת. אז כל שנה אנחנו יורדים עוד מדרגה, יורדים, מדרדרים עוד. אז לכן אמר שזה השינוי. אז מה קורה? יורדים לארץ. אבל משם תצמח הישועה, איך תצמח הישועה? הוא אומר כמו החיטים. חיטים, קטניות, כל זרע שאתה זורע באדמה, זרע טוב, בשל, דשן, אתה לוקח שם אותו באדמה, נרכב, עד שלא ירכב לא ינבוט, אם הוא לא נרכב הוא לא נובט. הוא נרכב בתוך האדמה, ואפילו נותן ריח לא נעים. אחר כך נפתח, ואז יוצא שם הצמח. זה שמה. כי כארץ הוציא צמחה. אומר, מה אתה אומר לי? זה נבואות, אנחנו קוראים, ותראה באיזה מצב שפל אנחנו נמצאים, מצב רוחני עגוב מאוד. מי פני הדור, איפה פני הדור, איפה מה היה בדור שעבר, איפה הרבנים האמיתיים, כולם בקרן זווית, עולים כל מיני אנשים שהם הדלקת, שכחה ופאה. אלה דיוק עלינו, זה כמו שאמר, מעלה עשן, כל שהוא רבי. אומר, אל תדאג, אומר, כי כארץ הוציא צמחה. כמו שהארץ מוציאה את הצמחים, בגינה זה גן של ירקות. גינה שיש בגמרא זה גינה שמצמיחים ירקות. זה רואה את הצמיח, היא מצמיחה את הזרעים שלה, אומר כך, כן אדוני אלוהים מצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. זאת אומרת, יראו את זה כל הגויים כולם, עתידים לראות. מה קורה אחרי זה? אומר, למען ציון לא יחסה, ולמען ירושלים לא יזכות. אומר, עד יצא כנוגה צדקה משועתה כלפיד יבער. למען ציון, מי זה ציון? זה הר הבית. הר הבית לא בידינו. חרב ושומם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יחסה. ולמען ירושלים עצמה, שהיא בתוך החומות לא יזכות. עד יצא כנוגה, מה זה נוגה? אור. פירוש המילה נוגה, אור. בנוגה, לא סביב. צדקה, זאת אומרת, הצדק זה השכינה שנמצאת, כעת היא חבויה. כמו אור שבא אדם, האדון, וקפה עליה כלי, הסתיר את האור. עתיד הקדוש ברוך הוא לסלק את הכלי הזה, אז האור יבהיק ויזהיר. אני לא אמר שעתיד הר הבית להיות בראש כל הגויים, ונהרו אליו כל הגויים, נהרו, שפירושו ירוצו, אבל לא, נהרו פירושו יאירו. כל העולם כולו יאיר מהשמש שתזרח בירושלים, מהאור שיהיה בירושלים. אז זה עד יצא כנוגה צדקה, בשועתה כלפיד יבער. וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך, וקורא לך שם חדש, אשר פי אדוני יקובנו. עד כאן. ואחרי זה הוא ממשיך ואומר, החומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו מאלה השומרים. ידוע רבותיי שבבית המקדש, משנה אומרת, היו שמים לוויים, אנשי משמר, שהיו שומרים על כל החומות של בית המקדש מסביב. יום ולילה, 24 שעות. המראה שואלת, מה? היה צריך את המקדש שומרים, מה יבואו גנבים, מי יכול להגיע לשם, והזר הקרב יומת. אלא לכבוד. זה לא יפה שישאירו את הבניין של בית המקדש ללא משמר, אז היו משמר כל הזמן סביב כל ארבע חומות של בית המקדש. והיה לוי אחד, הזקן שבהם או המפקד שלהם, כל לילה עושה סיור. ואם היה מוצא אחד מהשומרים ישן, מחרים לו את הבגדים. והמשנה אומרת, ומעניש אותו. ואחרי זה משלם כנס. אז היו כולם, היו שערים ערים כל הלילה, כלם הזה, כי למעלה בבית המקדש העליון, יש מלאכים שם ששומרים. זה שומר. חומותייך ירושלים, מפקדתי שומרים, אלה המלאכים. אבל עכשיו ירושלים חרבה, אומר, אבל ירושלים שמעלה נמצאת, קיימת. והשומרים שלה עומדים. מה התפקיד שלהם? כל היום וכל הלילה, 24 שעות ביממה, אומרים לקדוש ברוך הוא כל הזמן, מתי תבנה את בית המקדש? מתי תבנה את ירושלים? כל הזמן, מזכירים לו. והוא אומר להם, תמיד לא יחשו, הם לא מפסיקים. כל הזמן שלהם תקליט יוצא מהפה שלהם. המזכירים את השם, אל דומי לכם, אומר להם. אל תפסיקו. יש בזוהר הקדוש פרשת שמות דף ת' שם רבי שמעון בר יוחאי אומר, יש מקום בגן עדן ששמו כאן ציפור, זה המקום הזה. שמו כאן ציפור. שם במקום הזה נמצא משיח צדקנו, יושב שם. ומי נכנס לאותו אזור? זה אזור סגור בתוך גן עדן. לא כל צדיק יכול לבוא לשם. רק הצדיקים שנקראים אבלי ציון. אלה שפה היו כאן והתאבלו תמיד על חורבן את המקדש. והיו מצפים כל יום לישועת השם. ואומרים, מתי ייבנה בית המקדש? אלה יושבים שם עם מלך המשיח, והם כל הזמן שומעים מה קורה ומה נהיה, ומתעדכנים, נו, עוד מצווה ישראל עשו, עוד יום אחד התקצרה הגלות, עוד יום אחד התקרבנו לגאולה, ואלה הם נקראים המזכירים את השם, ויש איתם גם מלאכים שאיתם יחד, הם ביחד מגלים להם את מה שבשמיים עומדים להכין לעם ישראל, ואת כל הישועות והנחמות שאנחנו עתידים לקבל, הכל הם רואים שם. אז זה אמר, אני חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים. אמר רבי יהודן, משל לאישה מעוברת, שהיה לה כעס עם אמא. והנה, באה ללדת. הייתה צועקת, ואמא שלה צועקת איתה. אמרו לאמא שלה, ואת ברוגז איתה. היא רבה עם הבת שלה. והיא שומעת עכשיו למטה את הבת שלה הולכת ללדת, ואז היו ילדות בבית. נותנת צעקה, אמא נותנת שתיים. היא נותנת שתיים, היא נותנת ארבע. אומרים לה, אמא, מה את צועקת? אומר, אפילו שהיא הכעיסה אותי, אבל היא הבת שלי, היא בשר מבשרי, כואב לי שכואב לה. אומר, קרא הקדוש ברוך הוא, אפילו שהכעסנו אותו וציערנו אותו וגירש אותנו מביתו. ואנחנו בגלות, אנחנו לא בתוך בית המקדש, בית המקדש חרב, אבל כשאנחנו בצער, אמו אנוכי בצרה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לסבול. לכן אומר, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, שהם יזכירו את הקדוש ברוך הוא תמיד. וזה רבותיי, כאן נגיע לראש השנה. ראש השנה זה יום גדול מאוד. קודם כל תדעו שהשבוע הזה אנחנו נמצאים שבוע אחרון של השנה כבר. הלילה, הזכרנו, זה ליל ראשון של בריאת העולם. מחר בבוקר לא לשכוח להגיד את הפרשה הראשונה של יום ראשון. בראשית, בסימנה טובה, בראשית ברא אלוהים. השמיים ואת הארץ, עד ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. קרה כל יום מהימים, עד שביום ראש השנה זה יום השישי. יום שביעי זה ויחולו השמיים והארץ. זה היום השביעי. עכשיו, ראש השנה, אדם צריך להכין את עצמו. לכן טוב שאדם ייקח את הסידור של התפילה כעת, בבית. לפני שישן, שהוא בא לאכול, יפתח את הסידור, יסתכל על התפילות, על הפיוטים. מי שזה מילים שהוא לא מבין, נשאל, יבדוק. יש סידורים שכתבו למטה ביאורים קטנים לכל מילות קשות, מה הם? שאדם יבין. והתפילה העיקרית בראש השנה היא, רבותיי, להתפלל על מלכות השם שתתגלה בעולם. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אנחנו לא נסבול משום בעיה. במקום שאנחנו מבקשים כל פעם על איזו בעיה קטנה שיש לבן אדם, זה יש לו כאב ראש, והוא כאב אוזניים, והוא אשתו לא הרה, והוא לא מצא שידוך לבן, והוא לא מצא בית, וכל אחד דואג על איזו בעיה. מה אתה, כל הזמן עוד לי ועוד לי. בוא נבקש על הגאולה. נבקש שהשכינה נמצאת בגלות, מתי יוציא אותה השם מן הגלות. אז נכון שאנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, אבל זה למענך אלוהים חיים, של עבודת השם. זה המגמה העיקרית. ונכון שאנחנו מבקשים סניחה בסליחות ואומרים בידויים, על מה? לא שאנחנו לא נענש. אני מתבייש שציערתי את הקדוש ברוך הוא. אני מתבייש שגרמתי פגם והחשכתי את האורות של השכינה. הרי למה זה דומה? לאולם גדול, היכל מלך, שיש שם אורות על גבי אורות. בכל עבירה שעושה אדם, הוא מכבה אור אחד. איזה בושה זאת. המלך שואל, למה האור הזה לא דולק? אומר, זה יוסי עשה עבירה, חיבה את זה. והאור הזה, ההוא חילל שבת, חיבה את זה. המנורה הזאת, ההוא אכל טרף, שרף אותה. אז עכשיו חזרתי בתשובה, אני מתפלל, מבקש, אני מתבייש, ריבונו של העולם, שרפתי לך את המנורות, עשיתי קצרים למעלה, קלקלתי צינורות, ככה אומרים בתפילה, בבידוי, קלקלנו צינורות השפע. זה שיש חולים בבתי חולים, זה שיש אנשים סובלים, זה מאיתנו. זה שיש תאונות דרכים, שבוע האחרון היה 10 הרוגים בתאונות דרכים. זה המעשים שלנו. איך מלאך חבלה יכול לחבל? נכון שהבן אדם נהג לא נכון, אבל למה בדיוק בא לו רכב ממול? אולי הרבה פעמים אין שום רכב. הוא עשה טעות, יצא הסתה מהנתיב, אבל לא קרה שום תקלה. כי לא הייתה איזה עבירה באותה שעה. עשה איזה עבירה, גרם שתהיה תקלה. וכן על זה הדרך. עכשיו, זה לא כל אדם הוא נענש על עצמו. אנחנו כל ישראל ערבים זה לזה. ולזה אנחנו צריכים לתקן בראש השנה. תקיעת שופר, אומר הרמב״ם, גזירת הכתוב, אבל רמז יש, אורו, ישנים מתרדמתכם. לכן אדם משתדל שלפני סוף השנה לתקן את כל המעשים. לא להשאיר לקחת עוונות איתנו לשנה הבאה, כי אני אומר תכלה שנה וקבלותיה. הרי זה יום כיפור, על מה בא יום כיפור? ולמה יום כיפור בא בחודש הבא? הצל אותי. למה שיהיה ביום האחרון של השנה? זו השאלה, כתב אותה רמק, הוא שאל את השאלה הזאת, רבנו משה קורדבירו. הוא אומר, אם היה בכ"ט אלול, נגיד יום כיפורים, אז כ"ט אלול היה מועיל רק על השנה האחרונה. מי שצם ועשה תשובה, הציל את עצמו. מי שלא, אכל אותה. עשה הקדוש ברוך הוא, אמר לא. אתה תחזור בתשובה בראש השנה. וביום כיפור זה כבר שנה חדשה, אתה תתוודא על שנה שעברה, ומתחיל תפשין סמך ת', הוא אומר, כן, אתה תחזור על תפשין סמך ח', ולא רק תפשין סמך ח', אלא כל השנים שעברו, אתה אתה לא רואה לפעמים בן אדם בא הולך לשלם מס הכנסה, אז בודקים חובות קודמים, אפס. ככה צריך להיות, לאפס את המחשב. אז זה אנחנו צריכים לעשות לפני ראש השנה, ולדאוג שלא יהיו לנו חובות. לכן גם אם אדם יש לו חובות, ישלם אותם. אדם שיש לו חס ושלום, או לא חס ושלום, נדב לבית הכנסת, נדב נדרים ונדבות, שרע אותם לפני ראש השנה. אבל מה שפחות, להוריד מהעול שיש עליו עול, לשלם, לפרוע את כל חובותיו, דבר גדול מאוד. עכשיו, ערב ראש השנה, משתדל האדם לעשות פדיון נפש. עכשיו, מי שלא, זה יכול לעשות את זה היום. פדיון נפש זה סכום 15 שקל לנפש. האמת שזה מי שאין לו מועיל 15 שקל בכל בני המשפחה. למה זה 15 שקל? זה סכום של 160 פרוטות, ככתב הרשש בשם רבנו ארי. 160 פרוטות, היום זה בסביבות 7-8 אגורות, זה נע, עולה, יורד כל פעם. אז 160 זה 15 שקלים, אתה בטוח שיש שם 160 פרוטות. זה נקרא פדיון נפש, זה גימטריה צלם, גימטריה חמש שמות, גימטריה כסף, גימטריה עץ, כי האדם עץ השדה. ובלי נדר אנחנו בערב ראש השנה נעשה פדיון של כל אלה, של כל הקהל. זה הפדיון הזה, טוב לעשותו בערב ראש השנה, אנחנו חוזרים ועושים אותו בערב יום הכיפורים, מחלקים את הכסף לעניים תלמידי חכמים לפני סוכות. כותב רבי חיים ביטל, מי שעושה כן, מובטח לו שלא ימות באותה שנה. זה דבר. דבר נוסף, שדל אדם להסתפר לפני ראש השנה, לבוא שהוא מסופר, לא עם מגודל שיער. קנה לו בגדים יפים. לא יודע, משום מה יש דמיונות של אנשים שלא מחדשים בגדים בראש השנה, זה שטות, הבל ורותוח. ויש כאלה שהם דמיונות, לא לחדש נעליים בראש השנה, זה גם דמיון, זה קשקוש, זה עבודה זרה, אסור להגיד דברים כאלה. אדם חסר לו, צריך, יבוא בראש השנה עם בגדים מכובדים, לא בגדים מפוארים, בגדי משי ורקמה, כך כתוב בהלכה, כי סוף סוף זה יום הדין, אבל לא יבוא עם בגדים פשוטים. זה יום ראש השנה, צריך לכבד אותו. צריך לקנות גם מעדנים, אוכל טעים וטוב. אסור לאכול דברים חמוצים בראש השנה. אז את הלמון ואת החומץ תשאיר לשאר הימים. שני ימים של ראש השנה אוכלים דברים לא חמוצים. אם שמים קצת חומץ או לימון בשביל שיעשה טעם, יאזן את הטעם ולא מרגישים את החומץ, זה לא נורא, זה לא עד כדי כך. אבל הכוונה שלא יטעם טעם חמוץ. סלטים מותר לאכול. או קצת חריף משרגיל, לא נורא, אבל חמוץ לא. אוכלים דברים מתוקים, דברים בריאים, דברים דשנים, מצווה לאכול בשר בראש השנה, ושלא אוכל בשר מאיזה סיבות שהן רפואיות או כשרויות, אוכל עוף. דגים מותר לאכול בראש השנה. כל הפוסקים כתבו שיש בזה טוב, שזה פרה ורבה, סימן של פריה ורבייה. השתדל לקנות את הסימנים לראש השנה, ראש כבש, אפשר לוותר על זה. נחייב ראש כבש. נגיד שנהיה לראש שלא לזנה, ויקח ראש דג, ויאמר שנהיה לראש שלא לזנה. ויקח ראש בצל, נהיה לראש שלא לזנה. ואחד שאל אותי, אם מועיל ראש של אשתו. אמרתי לו, כן, אבל תגיד שנהיה, לא שהיא תהיה עליך ראש. שנהיה לראש שלא לזנה. גם כל דבר שהוא ראש. למה זה היום ראש השנה, אנחנו רוצים להיות ראש. מה פירוש ראש ולא לזנב? איזה זנב מדובר ועל איזה ראש מדובר? יש כתוב, הווה זנב במשנה, הווה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים. האריה הוא נרדם, כשהוא נרדם הוא מתגאה, הוא לוקח את הזנב, מרביץ על הראש שלו. למה מרביץ? אומר המדרש, אומר לעצמו, אל תתגאה אריה, יש לך גם זנב. אז הוא מכה עם הזנב על הראש. השועל הפוך. שואל שהוא הולך, אף פעם לא הולך ישר. הוא הולך כל הזמן עקום, האיפקה מסתברה. הכל הולך אצלו הפוך על הפוך. אז כשהוא הולך, הוא מסתכל איפה הזנב נמצא. אז הראש של השואל הולך אחרי הזנב. זה כמו המנהיגות, תמיד עושה סקר. הכל הזמן עושה משקפיים, לא תנו מה הסקר אמר היום, מה הציבור רוצה, הוא עושה. הוא לא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא לא יודע מה המדינה צריכה. הוא רואה מה הציבור רוצה, הוא עושה מה הם רוצים. אז, אז גם ראש כרס לא חייב דווקא, בפרט שיש בעיות של כשרות. אני יודע, לפני שנתיים, המקרה היה בירושלים. היה בדץ מסוים, בדץ מפורסם, שהיה להם פלומבה עם חוט, הם שמים בכל ראש פלומבה עם חוט. הערבי הוביל את, את זה, סיפר לי, זה הנהג, אני ראיתי את זה. 8 ראשי כבשים מעזה הכניס בתוך הפלומבה הזאת, בפלומבה אחת. והביא את זה לשוק למכור במחנה יהודה. זה טרפות. אז מה אדם מעלה על השולחן שלו טרף בראש השנה, וזה יעזור לו, ראש שלו לזנב, על מה ולמה? לא צריך. אחרי אדם דבר שהוא לא יודע את מקורו. והאיש שמוכר זה לא איש נאמן, וזה לא משנה, רבותיי, לא פאות ולא זקן, אל תאמינו בכלום. היום הכל יכול להיות. אסור להאמין לאף אחד. אסור. אם אדם לא יודע, לא יקנה. לא יקנה, פשוט יוותר על זה. זה קח ראש דג, ויגיד שנהיה לראש ולא לזנב. זה אלו של יצחק, זה מחר בתקעת שופר. נגיד, לזכור, לא, אלו, עקדתו של יצחק אביי. לא אומרים עקדתו, אלא אלו של יצחק אבינו, בנו של אברהם אבינו עליו השלום. אז הסימנים, להיזהר מתולעים. למשל הסדקה, מה זה סדקה? זה הטרד. להיזהר מתולעים. עכשיו, למה לוקחים את הסימנים? יש כמה טעמים. טעם אחד נראה שהאדם הראשון נברא באותו יום, והוא חטא באכילה. עכשיו אנחנו לוקחים את האוכל ואומרים, אנחנו מתקנים את האוכל שהוא אכל וחטא. אנחנו אומרים על זה יהי רצון. עכשיו מתי עושים את הסימנים? לא לשכוח, חוזרים בית הכנסת, תפילת ערבית, מברכים מי שתראו בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. עכשיו יש טעות הרבה, מברכים עכשיו גמר חתימה טובה. אין, מה זה גמר חתימה? עכשיו מברכים כתיבה וחתימה טובה. עד יום שני של ראש השנה אומרים כתיבה וחתימה טובה. ביום שני של ראש השנה אחרי התפילה אומרים גמר חתימה טובה. ודאי. כי אז אני לא מחזיק אותו כבינוני, שכאילו הוא לא נכתב עד יום הכיפורים, אלא כעת כבר הכתיבה הייתה. עכשיו זה, אז זה הטעם שאנחנו אוכלים לתקן האוכל. טעם נוסף, רש"י אמר שאלה סוגי דברים שממהרים לגדל. כמו, בזמנם היו לוקחים קלבסה, מה ש... איך קוראים לזה? שזאת שבדלעת הגדולה הזאת. זו הייתה, היו לוקחים אותה. אז זאת, היום לוקחים קישואים, מלפפונים גם מועיל, אז לוקחים פקוס, אז לוקחים את הקישואים הבלדים, אלה יותר עבים כאלה, קצרים ועבים. לא משנה, כולם זה מאותה משפחה. מה שאומר, אלה ממהרים להיגדל. ידוע מלפפון, עכשיו במקשאה של מלפפונים, אתה תראה את המלפפון כעת בלילה, תראה אותו 8 סנטימטר. אתה תחכה, תגיד, מחר נקטוף אותו, תבוא מחר, נהיה 12. בפרט אם יש ליל ירח, או היום, אתם לא רואים למלפפון, אין טעם, פעם מלפפון היו מקלפים, איזה ריח היה קילומטר. היום יש ריח של חברת חשמל, אתם יודעים למה? מדליקים לו פנסים, מרמים אותו את המלפפון, יענו ירח, זאת אומרת, שימו ציורים של ירח. אז זה, לכן, זה אמר, מנגד תבואות שמש, ומנגד גרש, ירחים. הירח נותן לו זה. גם התרנגולים, סקנים. אתה רואה אותן, הן עייפות, כאלה תרנגולות עייפות, הכל זה, הכל אוטומציה היום. פעם תרנגול, תרנגול. תיקח תרנגול, תגדל אצלך בבית אפרוח, 6 חודשים, עד שהוא יהיה ג'דע, גבר, בעל בעמב, ויהיה לו יעמיד צאצאים. אלה התרנגולים שמגיעים אליכם לצלחת, פחות מ-40 יום. בין 30 ל-40 יום הם כבר כאלה גדולים. מזריקים להם זריקות, מאכילים אותם תערובות, נותנים להם הורמונים וככה הם נהיים, מתנפחים. תפוח אדמה, פעם היית זורע, לוקח חודשיים, 3 עד שנה תפוח אדמה. היום שבועיים, נהיה שרשרת של תפוחי אדמה. אם לא תיקח, כל הבית שלך יצמח תפוחי אדמה. מהר תקטוף. כל זה תחבולות. פרה. היום יש פרה, מדינת ישראל היא מספר ראשון בעולם בתנובת החלב של הפרות. יש קיבוץ אחד, שכחתי את שמו בצפון, הפרה שלו 93 ליטר ביום מוציאה חלב. כל הורמונים, זה לזריקות, היא לא זזה כל הזמן. מכניסים מפה מים, יוצא משם החלב. זה הכל תחבולות. ברוסיה הם הגיעו מקסימום 16 ליטר חלב. פה 93, וקיבלו פרס. שזה חרס נעם היום באום, אתה מבין, זו דרשה מוצלחת יצאה לו. אז בקיצור, זה ממהר להיגדל, זה טעם אחד. טעם נוסף, לוקחים דברים מתוקים, כמו תפוח וסוכר. כוונה אמרתי סוכר, לא אמרתי דבש. דבש זה האשכנזים המציאו לנו, עם כל הכבוד, אבל זה מנהג אשכנז, זה לא מנהג ספרד. הרב יפה ללב, רבי יצחק פלאצ'י, כך כותב בספרו, שאין אנחנו מכניסים דבש ביום ראש השנה כלל. דבש, זוהר אומר, זה דין. גם צבעו זהב, כך כותב הרמק, צבעו אדום, זה דין. וגם גילטריה שין וב, שין וב משופר, יש בזה דין. אז אנחנו לא אוכלים דבש בראש השנה. סוכר ולבן, כך כותב היפה ללב. כך כותב גם רבי חיים פלאצ'י, אביו. הכתב גם רבי איש חי. לכן טוב לקחת חתיכת תפוח אחד, תחתוך אותו לכמה קוביות, תבשל קצת מים עם סוכר, חצי כוס מים עם סוכר, שים אותם שם, התבשלו קצת, וזה התפוח שמבקחים עליו. הדברים מתוקים, כך הביאו הגאונים. רב היי גאון, כך כותב תלמידו, שהיה, תלמידו היה לו תלמיד בשמו רבי מצליח, אל סקאלה, כך היה שמו. ומצליח אל סקאלה כותב בתשובה שלו, כך היינו עושים בראש השנה, אחרי הקידוש, היה עושה המוציא, ומיד מביאים תרסקל, תרסקל זה איזה סל גדול, ויש עליו כל מיני, הוא מונה אותם, תמרים ולוביה וקרטה וכו' וכו', והיה לוקח מכל מין ומין, ואומר יהי רצון ואוכל. ואחר כך את השאר היינו לוקחים אנחנו, הוא כותב, והולכים לבתים, עושים קידוש ועושים. עכשיו מתי עושים את הסימנים? אז יש מנהג שהיו עושים מיד אחרי הקידוש, אבל זה לא מנהג טוב. למה? א', זה הפסק בין הקידוש לבין הסעודה, ואין להפסיק. מיד אחרי הקידוש, לעשות נטילת ידיים, לאכול כזית המוציא. את המוציא של ליל ראש השנה, להטביל בסוכר. כן, סמיר? אבל גם מלח, גם סוכר. מטבילים את זה בסוכר. למה? סימנת הבא שתהיה שנה טובה. עכשיו, יש כאלה קונים גם לחמניות, עושים בצורת מפתח, אחד בצורת מנעול, אחד בצורת ראש הממשלה. אני לא עושים לא זה ולא זה, לא משנה. איזה לחם שתרצה תאכל. אין בזה לא עניינים ולא שום דבר. תאכל. רק הלחם, תטביל אותו בסוכר. יש כלים חלות מתוקות, יש בעיה בחלה מתוקה. חלה מתוקה, אשכנזים מברכים עליה המוציא. ספרדים, אנחנו לא מברכים עליה המוציא, זה ברכתם מזונות, כי זה כמו עוגה. לכן צריך לאכול ממנה כדי נטילת ידיים 216 גרם חבית חבית, אלא בריא, כל סעודה ככה זה מה יישאר, לא יישאר אדם אחרי יומיים של ראש השנה, מה? אוכל לחם רגיל, חלה רגילה או לחם רגיל, פיתות רגילות, תחמניות רגילות, גם כמה אפשר לאכול לחם בראש השנה, זה לא כל כך בריא. וכמה זה קבצה? כלום. לחמניה אחת זה קבצה וחצי. לחמניה אחת זה שלוש כזיתות, פיתה אחת שלוש כזיתות, זה מספיק, אוכל חצי פיתה לארוחה, זה מספיק. יטביל את זה לסוכר, ואחרי שאכל כזית אז יביא את הסימנים, יתברך בתחילה העץ. עכשיו יש תמרים, כותבים לכם בסופרים, תמרים שחיינו שקר, זה לא שחיינו, זה משנה שעברה בקירור, ויש מלפני שנתיים גם. התמרים יכולים להישאר עד 4 שנים, אני ביררתי את זה אצל המגדלים. ותמר לך, איזה תמרים זה שהחיינו? רק אלה שיש מקלות.
הצהובים.
אני לא יודע, הוא משתנה, זהרו מן הצבועים כתוב. יש כל מיני צבעים, יש אדום ויש צהוב ויש חום. זה עם המקל, זה חדש. זה שהחיינו. עכשיו רימון, מי שלא אכל, זה שהחיינו. לוביה הקטנה הזאת, הטריה, שהחיינו. יש חבושים שהחיינו, מי שלא אכל מהם עדיין, זה שהחיינו, אפשר לברך. אבל לא יפיסים כל השהחיינו, שם את כולם על השולחן, ברך על אחד, פתר את הכל. יביא אותם אחד אחרי השני, רכבת. ואז אוכל לברך על כל מין ומין. אז בהתחלה מברכים העץ, אחר כך יביא פרי או בוטנים או חומוס, יברך בורא פרי האדמה. ואחר כך יוכל לפתור את הלוביה ואת כל השאר, וכל אחד ואחד ייקח, יגיד את היהי רצון, ויוכל, ובזה הכל ילך על מקומו בשלום. עכשיו לגבי תפילת ראש השנה, כמה דברים קצרים. קודם כל יסתדר האדם להתפלל בבית כנסת שיש שם חזנים יראי שמיים. כי אסור שהחזן יהיה אדם לא יראי שמיים. מספיק שהוא מזלזל באיזה מצווה, לא שווה כלום. אני לא רוצה לראות מה כתוב, לא ראות. כתוב אפילו עם הילדים שלו, לא גידל אותם בתלמוד תורה, הוא פסול מלהיות חזן. מספיק שאשתו הולכת בגילוי ראש, פסול מלהיות חזן. זה לא פשוט. ובראש שנה צריך זהירות גדולה. בפרט החזן של מוסף, שיהיה יותר תלמיד חכם משל שחרית. יש, אמרתי לכם כבר, יש תקלה גדולה בבתי הכנסת, ואני, סליחה שאני אומר, זה אשמה של הרבנים שלא מוכיחים. חזן של מוסף גם בשבת, גם בחגים, יותר חמור מחזן של שחרית. חזן של מוסף זה חובת היום, זה קורבנות היום. צריך שיהיה דוגמת הכהן הגדול ביום הכיפורים. היו בוחרים אדם שראוי, בר סמכה. אז שיהיה התלמיד חכם שבציבור, ואפילו אין קולו ערב. והשני קולו ערב, כותב ספר חסידים, תוותר על היופי של הכל. תיקח תלמיד חכם. וקנה לתוקע, שיהיה תלמיד חכם, יירא אלוקים, לא העיקר שיודע לתקוע, או שיש לו איזה שופר חזק, ויש לו קולות שמזעזעים את הקירות, זה לא מעלה ולא מוריד. וכתוב, כל הקולות קשרים לשופר. אפילו יצא קול צרות כזה, שבקושי שמעו אותו, וכזה מועיל. העיקר שהוא יהיה יראה אלוקים. תוקע. עכשיו, לא לשכוח, שם תקיעות עם יושב, ושם תקיעות של לחש, ושם תקיעות של חזרת השץ. התקיעות שבתוך העמידה, הקדיש. תקיעות של מי יושב, כתב רבנו ארי, יכוון האדם לכפר על ה... יש לנו עבודה זרה, גילו הראיות, שפיכות דמים. כל החטאים של עבודה זרה, לכוון, לכפר בתקיעות של מי יושב, ב-30 קולות. ועבודה זרה זה לא רק שהלך להשתחוות לפסל, מספיק שלא הזכיר את שם השם, מספיק שאמר אני סומך על צהל, מספיק שאמר אני, יש לי עורך דין טוב, מספיק שאמר אני, זה כבר עבודה זרה. כאילו הוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא, יש לו מחשיב את עצמו כוחי ועוצם ידי. על כל זה, מי יודע אם לא חטאנו את זה? יש הרבה חטאים שהם כמו עבודה זרה. כעס, כאילו עבד עבודה זרה. התגעה, כאילו עבד עבודה זרה. זה תקיעות של מיושב. תקיעות של לחש, לכפר בצררה כל החטאים של גילוי עריות. כל החטאים שקשורים לזה. שמע שירים לא יפים, שמע דברי איסור, דיבר דברים, הוציא מילה לא יפה מפיו, הסתכל במקום שאסור להסתכל, הרהר איזה הרהור לא טוב, עשה מעשה לא טוב, נגע איפה שאסור לגוע. כל זה בעמידה, בקולות של העמידה, לכוון, לכפר, ואומר רבנו ארי, ולכוון להחליש את היצר הרע לשנה הבאה. זה כוח חיסון. הכך תקיעות של חזרת השת, שפיכות דמים. ולא רק שפיכות דמים. ביזה את חברו, הלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. גזל את חברו, עשק את חברו, פועל לא שילם לו כמו שצריך. זה שפיכות דמים. כל זה יכפר בחזרה, בתקיעות של החזרה. אחר כך יש לנו תקיעות של הקדיש על לשון הרע. 10 קולות, זה לשון הרע. עכשיו, באיה, כתב רבנו ארי, האמת שעיקרו ביום הכיפורים, אבל גם ביום ראש השנה. כתב רבנו ארי באיה, שאומר החזן, איה מקום כבודו לארצו, זה בתפילת מוסף, יכוון האדם, לא יוציא בפיו, אלא יכוון במחשבתו. 3 בקשות, ויתנו לו אחד מהם. אחד שיבקש, יהיה לו פרנסה ועושר גדול בשביל עבודת השם, לא שיהיה עשיר. שוכל לעבוד את השם בשקט. 2, שיהיה לו בנים צדיקים עובדי השם. 3, שיזכה לעולם הבא. אומר רבנו ארי, אחד משלושתם ניתנו לו. זה במילת איה. בראש השנה גם כן. אמנם עיקרו זה ביום הכיפורים, אז אני חוזר. 1, זה עושר גדול לעבודת השם, זה העולם הזה. 2, בנים צדיקים ועובדי השם. 3, שיזכה לעולם הבא, שם כתב גם רוח הקודש, זה הכוונה, מה זה רוח הקודש? נשמה גבוהה, שיזכה להיכנס איתה לעולם הבא, ויבין בתורה, וישכיל וידע, יעלה מדרגות, כל אחד צריך לעלות עוד, עוד ועוד ועוד. עכשיו רבותה, ביום ראש השנה להשתדל לא לישון, ולהשתדל לקום בעלות השחר מי שיכול, שזה כבר בחמש, חמש ועשרה, מי שיכול. שלא יכול לפחות, אמרנו לכם, בנץ. הנץ היום זה שש וחצי. זה מאוחר. יער. ולא לישון כל היום. מי שלא יכול, ומוכרח, מוכרח, מוכרח, לישון אחרי חצות היום. כלומר, אחרי 12 וחצי. עכשיו, ביום ראש השנה, להיזהר מאוד לא לדבר דברים בטלים. כל דיבור של חול מודדים אותו. כי תדעו, השטן עוקב אחרינו. היום שאל אותי תמיד חכם אחד. אמר לי הרב, מה אני רוצה בראש השנה ללמוד גמרא. שאני ללמוד גמרא, אמרתי לו תיזהר לך. כולנו עומדים למשפט. גם אני וגם אתה וכולנו במשפט. האם היה לך משפט, אתה היית באותו יום לומד גמרא או לוקח ספר תהילים וקורא? בוכה, נכון? אז כולנו עומדים במשפט. מה עם החיים של האדם? מה עם הבריאות שלו? מה עם אשתו? מה עם ילדה? מה עם הבית שלו? מה עם רכושו? הכל נגזר בראש השנה, זו ההזדמנות. ומתי? לפני תקיעת שופר, האדם ייזהר. אז אדם ייקח איתו ספר תהילים. מותר לטלטל ביום טוב. אין בעיה, זה לא כמו בשבת. טלטל, קח איתך ספר תהילים בכיס, ותבוא בית הכנסת. עוד לא התחלו את התפילה? תקרא פרק, שתי פרקים. תשים סימן, איפה הגעת? הפסיקו באמצע, מחירות יש, אתה אל תתעסק. תעזוב, תסתכל על אף אחד. תקרא תהילים, ממשפט. עומדים משפט, הילדים שלו כעת בסכנה, נכדים שלו, משפחה שלו, הוא החיים שלו, מי יודע מה יהיה איתו. תקרא תהילים. כל שעה פנויה, יוצאים בית הכנסת, הולכים, מחכים למישהו, עוד פרק, ככה אתה מרוויח. וזה דבר גדול מאוד. וביום ראש השנה ללמוד כל הזמן. אחר גמרת תהילים, ילמד איזה גמרא, משנה, הלכה, איזה דבר. לא לשכוח, משלים. סליחה, תשליך לעשות. תשליך ביום ראש השנה, לפנות ערב, אז לא משנה, העיקר אפילו גיגית מים זה גם מועיל. אז כל זה סימן בעלמא. סימן, כי אברהם אבינו עקד את יצחק באותו יום, והלכו במים עד צברה. מה עשה השטן? בא בדרך, עשה להם עמוד אש, מחסום אש. הם עברו והמשיכו. אחרי זה, המשיך הלאה, בא להמשיך, עשה להם נהר של מים, והגיעו במים עד צברם. עד שאמר אברהם, הושיע אדוני, כי באו מים עד נפש, טבעתי בבן מצולה ואין מעומד, הרגליים שלי לא נוגעות בקרקע. מיד הושיע אותם, הקדוש ברוך הוא אמר לשטן, גער עליו. כדי להזכיר את זה אנחנו הולכים. גם, יש עוד טעם, נפקא מינה, מי שיש לו אפילו אקווריום עם דגים, תגיד שם אתה... למה? סימן של פריה ורבייה, זה דגים סימן טוב, סימן ברכה, סימן מזל. יכול להגיד שמה, ומה זה העיקר התשליך? פסוקים מאל כמוך. אז אנחנו אומרים את הזוהר, את הכל. אבל ליד המים תגיד שלוש פעמים את הפסוקים, מאל כמוך, נושא עבון ועובר על פשע, עד מי מקדם, מה שנשבעת על אבותינו מי מקדם, שלוש פעמים, ובזה הכל יכופה. אני רוצה לקראת סיום רבותיי, לברך את כל הקהל. כל המשתתפים בשיעור הזה, את המארגנים של השיעור, את המשתדלים, את המסייעים, את כל האנשים הנמצאים פה, כל אלה, כולם, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. יגזור עליכם גזירות טובות. שיעור הבא כרגיל בשעות שבוע כמו הערב, אם משיח לא בא, אנחנו כאן. שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזירות טובות, ויבטל מעליכם ומעלינו כל גזירות קשות.